חז"ל, אין והיה ללשון שמחה. מהי השמחה? אנחנו עומדים בחודש התשובה. התשובה נתפסת בדרך כלל על ידי בני אדם, תשובה ממשהו, שווים מן החטא. התחרטים, וככה גם ההלכה. התשובה יש לה שלבים שונים. מודעות לחטא, חרטה, וידוי, קבלה להרבה. ואחרי התשובה באה כפרה, אם בשוגג על ידי קורבנות, או בזמן הזה על ידי תפילה, ואם במזיד, אז רק תשובה מאהבה מוחקת, אחרת חס וחלילה יש דעה שצריכים ייסורים, כמו שדיברנו על זה כבר כמה פעמים. לא שמים לב שלתשובה יש עוד משמעות. המילה תשובה לא מופיעה בכל התנ"ך. שובה ישראל, על השם לוקחה, ואתה תשוב, חוץ מאשר אצל שמואל הנביא, שם נאמר, ותשובתו הרמתה כי שם ביתו. דהיינו, לא רק שווים מן החטא, שווים אל הקדוש ברוך הוא. שובה ישראל עד השם אלוקיך. גדולה תשובה שמגעת את כיסא הכבוד, כי כשלת בעמוניך. בית מדרשו של אור ישראל וקדושו, מרן הרב זצ"ל, למדנו, רבי אברהם יצחק הכהן זצ"ל, זכותו תגן עלינו ועל כל ישראל, שיש בתשובה גם תשובה אל עם ישראל ותשובה אל ארץ ישראל. ואלה הדברים שמחברים יחד את כל העם. אין חטא חמור מאשר פגיעה בכלל ישראל, והמשנה בסוף סנהדרין שאומרת כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, שאמר ועמך כולם צדיקים לעולם ירשו ארץ, נצר מטעי מעשה ידע להתפאר, עם וארץ מופיעים שם, זה עמך כולם צדיקים. ונשאלת השאלה, והזכרת כאן לזה בשם אבי מורי, הרב הנזיר הקדוש לצה"ל, מה זה עמך כולם צדיקים? כולם צדיקים, ציבור זה צדיקים בינוניים ורשעים. תפתחו את העיתונים, תצאו לרחוב, תראו, כולם צדיקים. לא לחזור, לא לקטרג על כלל ישראל. בוודאי שיש כאלה ויש כאלה. אבל אם דנים כל אדם מצד הקשר שלו עם כלל ישראל, והקשר שלו עם ארץ ישראל, אז הוא הופך להיות חלק מהכלל, והכלל של ישראל תמיד נשאר בזכות ולא בחובה. יחידים, פרטים, כל אחד נידון לפי מעשיו. ציבור, יש לו דין אחר לגמרי. לא במקרה מכילה פרשת השבוע שני פסוקים ששניהם עוסקים בעניין של כלל ישראל. נאמר בפרשה הזאת, את השם האמרת היום להיות לך לאלוהים וללכת בדרכיו, לשמור חוקותיו, מצוותיו ומשפטיו ולשמוע בקולו, והשם האמירך היום להיות לו לעם סגולה, כאשר דיבר לך ולשמור כל מצוותיו. לא גמרנו עדיין, ולפיתך עליון על כל הגויים אשר עשה לתהילה ולשם ולתפארת, ולהיותך עם קדוש לשם אלוקיך. שני המושגים, עם קדוש ועם סגולה, מופיעים בפרשה הזאת. זה לא מקרה. העם והארץ הם שני עמודי התווך שעליהם עומד כל עניין התשובה. כל מה שאדם מתדבק יותר בכלל ישראל, וכל מה שאדם מתדבק יותר בארץ ישראל, יש סיכוי שהתשובה שלו תתקבל, משום שהוא יהיה נידון לא מבחינת הפרט שבו, אלא מבחינת הכלל שבו. ביות שהשבוע בעזרת השם יחל חי אלול, שזה יום ההולדת של הבעל שם טוב הקדוש, של הרב בעל התניא הקדוש, זכותם תגן עלינו, נזכיר בשם הרב בעל התניא מה שנאמר בפרק ל"ב בליקוטי אמרים, שחסידים קוראים לזה הלב של התניא. הוא דן בשאלה של מצוות ואהבת לרעך כמוך. ולכאורה ואהבת לרעך כמוך זה דווקא מי ששומר תורה ומצוות. ויש בגמרא שאם אדם ראה בחברו דבר עבירה והוכיחו ולא שמע לו, מצווה לשנותו, שנאמר כמשנאיך השם אשנא, מתקוממך את קוטט, בגמרא במסכת פסחים, שואל הרב בלתי, מה נפשך? חל עליו מצוות ואהבת לרעך כמוך, לא חל עליו. אם צריך לשנוא אותו, איך אפשר לאהוב אותו? אומר הרב בלתניא, והדברים האלה חוזרים בהרחבה רבה במשנתו של מרן הרב קוק זצ"ל, שאת האווירה שבו ואת בעל האווירה שלו צריך לשנוא, את היהודי שבו ואת השייכות שלו לכלל ישראל צריך לאהוב, ושני הדברים אינם סותרים זה את זה. צריך לזכור שהוא גם הוא יהודי. אני רגיל לומר שאני רואה, אמרתי זאת גם במסיבות בינלאומיות, השבוע הייתי באיטליה בכנס בינלאומי של ראשי הדתות, אני רואה בכל יהודי, גם אם היום לצערנו הוא לא שומר מצוות, אולי אפילו בעל עבירה, בעל תשובה פוטנציאלי. ככה אני מתייחס אליו. מחר יעשה תשובה, יעמוד במדרגה יותר גבוהה ממני, צריך לכבד אותו. ישתדל שיחזור בתשובה. אני רואה בכל גוי, אני רואה גר פוטנציאלי. הוא מסוגל להיות גר. זאת אומרת, צריך לדעת, הוא גוי היום, את הגוי שלו אני לא סובל, אבל אם הוא שומר שבע מצוות די נוח, הוא מסוגל להיות בעל תשובה, בוודאי שצריך לכבד אותו. זאת אומרת, מה שנאמר בפרשה, והיה כי תבוא אל הארץ, השמחה תהיה, שאתה לא תחכה, כמו שחשבו אנשים שטעו, שהגאולה תהיה בדרך הנס, שהקדוש ברוך הוא ייקח את כל היהודים בציציות ראשם, ויבנה גשר של יער על פני הימים, ויביא את כולם לארץ ישראל בעצמו. לא זו הכוונה, התורה לא רוצה ככה. והיה כי תבוא אל הארץ. לכאורה סתירה מנעובי, אשר נשבע השם לאבותיך לתת לך, עם מתנה, מתנה הולכים לקחת, מתנה מקבלים. מתנה לא הולכים לקחת. אז זו הקדוש ברוך הוא לא נותן לנו את זה בלי שנעמול. וירישתה וישבת בה. ירושה פירושה כיבוש. ישיבה פירושה התיישבות. אומר רבנו הרמב"ן בהגהותיו בספר המצוות, שזה מצוות עשה מן התורה, וירישתה וישבת בה, שצריך לכבוש את ארץ ישראל, זו מצווה, שצריך לא להניח אותה שממה, אלא ליישב אותה, לבנות אותה, גם זו היא מצווה. כן, השם אלוקיך נותן לך נחלה, אבל בתנאי שאתה תעשה מה שאתה צריך לעשות, לרשת אותה ולשבת בה. זהו והיה כי תבוא אל הארץ. זאת אומרת, צריך לדעת שבאמת ארץ ישראל בלי הקדוש ברוך הוא לא נצליח לכבוש אותה וליישב אותה. כי הקדוש ברוך הוא צריך לסייע לנו, כי על דרך הטבע זה בלתי אפשרי. כבשה אחת בין 70 זאבים, רק ניקח את המוסלמים ואת הערבים מסביבנו, מגיע לעשרות, מאות מיליונים בעולם. איך אפשר להתגבר? כי תאמר בברכה, רבים הגויים האלה ממני, איך ארוחה להורישם. לא תירא מפניהם, כי השם אלוקיך נותן לך. אבל הנתינה מותנית, כמו שכותב הגאון מווילנה, זכותות הגן עלינו, הדברים מובאים בהרחבה בספר כל התור, שהוציא המנוח הרב הגאון מנחם מנדל קשר זצ"ל, הוציא בירושלים. הגאולה צריכה להיות בדרך הטבע. לא בדרך ניסית, לא בדרך הטבע. ואין נס יותר גדול מאשר נס של טבע. נס בדרך הטבע. אין מלחמה שאין, לא מעורב הקדוש ברוך הוא בתוכה, הוא קובע מי שינצח. לכאורה האדם חושב שהוא עושה את הכל לבד. המפקדים עושים את התוכניות, החיילים לוחמים, אבל אם חס וחלילה הקדוש ברוך הוא לא נמצא בתוך המחנה, לא מצליחים. אנחנו אומרים, ויהי בנסוע אהרון, ויאמר משה, קום השם, יפוץ אויביך, מנוס ומשנך מפניך. וכשלחמו בני ישראל עם הפלישתים, כמו שמובא בספר שמואל, ובעוד מקומות תמיד הביאו את ארון הברית לתוך המחנה. אם חס וחלילה לא היו זכאים, מה קרה עם אלי הכהן? נשבע ארון הברית, עד שהצליחו לשחרר אותו. זאת אומרת, מדוע? צריכים שלושה תנאים. צריך להיות קדושת ישראל, צריך להיות קדושת ארץ ישראל, צריך להיות קדושת תורת ישראל. אם מחברים את שלושת הקדושות יחד, האדם שב לאלוקי ישראל, על ידי שזה שהוא שב לארץ ישראל. וזה אורות התשובה של הרב זצ"ל מופיע בהרחבה, שהעם בכלל וכל יהודי בפרט נקרא לשוב לארץ ישראל. זה חלק מתהליך התשובה. אין אפשרות להבין את זה אחרת. ואם אנחנו רואים במציאות שאנשים לא שומרים מצוות, למרות שבאו לארץ ישראל, זה בגלל שהיו בגלות, הגלות בלבלה אותם, והעבירה אותם על דעתם, על דעת קונם. בסופו של דבר יש הבטחה אלוקית, שהקדוש ברוך הוא מבטיח לנו שיעשו תשובה. ובא לציון גואל, ונשמה פשע ביעקב נאום השם. מה הוא אומר בוידוי הביקורים? הגלתי היום להשם אלוקיך. מה זה היום? הדגשה על היום. הגלתי להשם אלוקיך. מה זה הגלתי היום? ציבתי אל הארץ אשר נשבע השם לאבותינו לתת לנו. מה נקרא לבוא אל הארץ? אנחנו סתם נסתובב ברחובות? לא, לבוא אל הארץ זה נקרא כמו שאדם נושא אישה, הוא מתחבר איתה, הוא בא אליה, ככה האדם בא אל הארץ. הוא חורש אותה, הוא זורע אותה, הוא קוצר אותה, הוא מטוטע עצים ומוריד את הפירות ובונה בתים. זאת ביאה אל הארץ. זוהי לא סתם שהוא מסתובב כאן, או תייר, הולך וכרות. זה נקרא קיבלתי אל הארץ. בגלל שהשם נתן לאבותינו ונשבע לתת לנו, בגלל זה אני עושה את זה. ולכן כל הבידוי מגיע לסופו של דבר לעניין השמחה. פועלים בשמחה יותר מאשר בכל דרך אחרת. לכאורה תשובה נעשית מתוך צער, מתוך בכי על החטא. כן, זה נכון. אבל זה רק חלק של התשובה. זה החלק השלילי שלה. שלילת החטא. החלק החיובי זה שמחה. כמו שאדם בא הביתה, כמה הוא שמח. באתי הביתה אחרי שהייתי נודד. הרמב״ם בוידוי התשובה הוסיף שאדם מתוודה על חטאו, הוא אומר, הוא בדרך רחוקה הייתי מהלך. אתם שומעים את הביטוי של הרמב״ם. הוא הלך, הוא התרחק, הוא הלך לדרך רחוקה. ואנחנו מתפללים לקדוש ברוך הוא, שנדע שכל מה שאנחנו עושים זה הוא עושה. איך יודעים את זה? אין לך דבר חביב על האדם, יותר מאשר מה שהוא עמל עליו ורואה את ראשיתו צומחת. ככה גם לגבי ילדים, נולד לו ילד בשמחה גדולה, האישה כמה עובר עליה עד שהיא יולדת אותו, הזוג, זה הדבר הכי נפלא, בוודאי שאתה ירצה בעצמו לקחת את זה לעצמו. אותו דבר גם פירות הביקורים, החיטה, הסורה, הגפן, התאנה, הרימון, אז את שמן, הדבש, התמרים, שזה פירוש דבש, שיבת המינים, שהתברכה בהם ארץ ישראל, כבר ראית, אין לך דבר יותר מה שאדם רוצה לסוס ולסמוח עליו, אשר הפרי הראשון שהוא פרי עמלו, שמע עליו הרבה זמן. לא, לא, תזכור שאתה הצלחת בעמל שלך, והמשק נתן לך פירות ושהקדוש ברוך הוא ברך אותך. ראשית כל תתן לו תודה. את הפרי הראשון תביא לקדוש ברוך הוא. ושמת את הפירות האלה, ושמת בתנה, והלכת אל המקום אשר יבחר השם אלוקיך לשכן שמו שם, לזכור שראשית כל להגיד תודה לקדוש ברוך הוא. אל תחשוב שכוחי ועוצם ידי, רואים במציאות שהקדוש ברוך הוא רוצה, מנצחים. ושהוא לא רוצה, למרות שכל הגבורה וכל המאמצים לא מנצחים. כנראה שצריכים לעשות תשובה. ראשית פרי האדמה היא השמחה הגדולה ביותר, ושמחת בכל הטוב, כך שנאמר, ושמחת בכל הטוב אשר נתן לך השם אלוקיך ולביתך, וגם לתת למי שאין לו, גם זה תנאי בשמחה. הלוי והגר הם אלה שאין להם משלהם, כי אין להם חלק באדמה. הלוי כי השם הוא נחלתו, והגר שהוא לא בא משבט יהודי. תשמח ותשכח אותם, השמחה לא שמחה. תשמח יחד איתם, תביא אותם, ישבו על השולחן שלך, יאכלו איתך, ישתו איתך, ישמחו איתך, יסבעו את טובך, ואז תהיה השמחה שלמה. אנחנו הכהנים, נבחרה לנו ברכה אחרי ברכת כהנים, שאנחנו אומרים אותה בלחש, והיא מופיעה בפרשת השבוע. אחרי וידוי הביקורים בא וידוי המעשרות. גם הוא מזכיר את המעשר ראשון של הלוי, והמעשר העני של הגר, היתום והאלמנה. ואכלו בשעריך בסבהו. ואז ראה אדם מברך, השקיפה ממעון קודשך מן השמיים, וברך את עמך, את ישראל, ואת האדמה אשר נתת לנו. הנה שתי הדברים שדיברתי עליהם, הארץ והעם. כאשר נשבעת לאבותינו, ארץ זבת חלב ודבש. ועכשיו אני רוצה עוד להתייחס עוד דבר אחד, מה זה היום הזה? טבע האדם, שדבר שיש לו אותו הרבה זמן, הוא לא שמח בו כבר. כל פעם דבר חדש שהוא רוצה. הצטווינו שארץ ישראל ותורת ישראל, תמיד נאהב אותם כאילו פעם הראשונה פגשנו אותם. כך כדרכו של האדם, דבר חדש הוא שמח בו. כבר יש לו בזמן, שם אותו בצד ושוכח איתנו. ארץ חדשה ועם חדש. וזה מה שנאמר, היום הזה, השם אלוקיך מצווך לעשות כל החוקים האלה. מה זה היום הזה? בכל יום יהיו בעיניך כחדשים. כמו אישה חדשה, שמחה גדולה, בית חדש, שמחה גדולה. אחר כך מתרגלים? לא, לא. מברכים את הבן אדם. אמרתי זה באחת בניסויים של נכדי. יחיה, אמרתי זה, מה זה? והרסתיך לי לעולם. אירוסים זה רק לזמן קצר, ניסויים זה לעולם. מתי האדם שמח? התארס, עדיין לא מתחתן. אין דאגות. הוא והיא נפגשים, הולכים, שמחים.
אין חובות
ועובדי זכויות. ברגע שיכנס לחופה כבר חותם על כתובה, יש כבר התחייבויות, מתחיל ככה דאגות. מברכים אותך שכמו שהיום אתם שמחים, הקדוש ברוך הוא אומר כנסת ישראל, והרסתיך לי לעולם. תמיד תהיי בעיניי ככלה חדשה. הדדיות היא יסוד היחס של האדם עם אלוקיו, ויסוד היחס של עם ישראל עם הקדוש ברוך הוא, ויסוד היחס של עם ישראל לארץ ישראל, ויסוד היחס של עם ישראל לתורה. בכל יום כאילו חדש. היום הזה נהיית לעם השם אלוקיך. היום הזה כבר היה לפני אלפי שנים, כאילו שזה היה היום. לא פשוט. צריך כוחות נפשיים עצומים לשמוח ולשמור על השמחה, כאילו זה היה לי רק היום. זה מה שיש בפרשה הזאת. עם ישראל אותו דבר. עם ישראל, ארץ ישראל ותורת ישראל. העם יהיה עם סגולה ועם קדוש, הוא ירגיש תמיד ככה. ולכן הצטוו להקים את שני את המזבחות בכניסה לארץ ישראל, שעוברים את הירדן בגלגל, ואחרי כן בהר עיבל שמים חלילה את הכללות, ובהר גריזים את הר ברכה. אמש הייתי בחתונה של הרב של הר ברכה, ידידנו הרב בלעזר בלמד שליטה, שחיתן את ביתו. ראיתי את בחורי הישיבה של הר ברכה, איזה הנאה, איזה שמחה, שמחים ממש, למרות שהם יושבים במקום הזה. הבטחה יש לנו, שאם נשמע בכל הקדוש ברוך הוא, לשמור ולעשות את כמו מצוותיו, ונתנך השם אלוקיך עליון על כל גויי הארץ. פשוטם של דברים, גויי הארץ, כל העמים בכל העולם. עומק הדברים, הארץ סתם זה ארץ ישראל. כמו שאנחנו אומרים, המוציא לחם מן הארץ, שמעתי מרב חשוב אחד, שביאר הארץ, ארץ ישראל. שמתברכה באם החיטה, כאן מצאו את החיטים הראשונות, וזה פרי משיבת המינים, זה נקרא גם פרי, למרות שזה תבועה. זה הפירוש. הוא נתן לך השם אלוקיך עליון על כל גויי הארץ. זה לא פשוט. תראו מה שכל העולם כולו, פלסטינאים, שטחים כבושים, כל השטויות האלה, זה תלוי בנו. אם נשמור את מצוות השם אלוקיך, והלכת בדרכיו, וראו כל עמי הארץ, כי שם השם נקרא אליך ויראו ממך. זהו התנאי. אז מה ההבטחה? רואה ורבותיי, דברים מפורשים. הדבר הכי פחות בגוף החיה והבהמה זה הזנב. הדבר הכי חשוב זה הראש. ונתנך השם לראש ולא לזנב. והיית אך למעלה ולא תהיה למטה. כי תשמע אל מצוות השם אלוקיך אשר אנוכי מצווך היום לשמור ולעשות. לשמור זה מצוות לא תעשה, לעשות מצוות עשה. זה הברכה הזאת שישנה כאן, שחלילה ממולה ישנם כללות שלא יבוא על אף אחד ולא עלינו, אבל צריכים לדעת שזה כתוב הכל בתורה, ואנחנו צריכים בעזרת השם ללכת באותם הדרכים, לחזור לעם ישראל, לחזור לארץ ישראל, ולהתנהג שם על פי תורת ישראל, וזה ברית שיש לנו עם הקדוש ברוך הוא, שאם נלך בדרכים האלה, הוא יברך אותנו, יברך את כל מעשי ידינו, ואז יקוים בנו מה שנקרא מחר בהפטרה, שאי סביב עינייך וראי כולם נקבצו באולך. בנייך מרחוק יבואו, תאמנה, התחיל כבר התהליך הזה ברוך השם, יימשך גם הלאה, ומי אלה כאב תעופנה, וכיונים לרבותיהם, אומרים בשם מרן הרב קוק זצ"ל, שהוא אמר ככה, יש שני סוגי עלייה לארץ ישראל. יש עליית מצוקה, רודפים אותם שם הם ברוכים, זה כאב תעופנה. אין להם רצון עצמי לעננים. מי אלה כאב תעופנה? ויש כאלה שבאים מתוך הרגשה שזה שייך להם, רוצים לבוא הביתה, לארץ ישראל. זה כיונים לרבותיהם. היונה חוזרת לשובח, הביתה. היא תהיה הרחוקה, היא תמיד תחפש את הבית שלה, לחזור לה. זה יש שני סוגי העלייה מובטחים לנו כאן בפרשה הזאת, בהפטרה הזאת, ובעזרת השם נזכה למה שנאמר כאן, ושמתי פקודתך שלום, ונוגסייך צדקה, ועמך כולם צדיקים, לעולם ירשו ארץ, נצר מטעה, אם מעשה ידיים להתפאר, ומהרה בימינו, אמן כן יהי רצון. פרשת וירא, וישא עיניו וירא, והנה שלושה אנשים ניצבים עליו. מה זה וישא עיניו? הוא זכה לנבואה. אמר אברהם אבינו שלום, אילולי שמלתי את עצמי, מהיכל היה השם נגלה עליו, דורשים חז"ל. דהיינו, המילה זה המעשה הסמלי שמבטל את היצר הרע ומעלה את האדם להיות ראוי להיות בן ברית עם הקדוש ברוך הוא. בן ברית מכיר את מי שהוא בא אליו, מכיר את בואו. וזה בעצם הסוד, מדוע נאמר כאן ויקרא באלף קטנה, כי זה התוספת לויקר. הוא לא הגיע להיות אלף אלף, אלא לאט לאט הוא התקרב. ואז הוא שמע, הקדוש ברוך הוא, משהו קורה אליי, מה קורה אליי, מי קורה אליי? כמו שואל הנביא שהלך לאלי, ואומר, הנה כי קראת לי, לא ידע שהקדוש ברוך הוא קורא לו. כך דרכה של כל התגלות של נבואה. בהתחלה זה שמיעה פנימית, בלי הבנה במוח, מה קורה כאן. עד שאלי הכהן הבין שהשם קורא אליו, ואמר לו, תאמר הנני. ואז הוא שמע מה שהוא דיבר איתו. כך מתחילה נבואה. אחר כך הוא שומע כבר דיבור מסוגנן, מסודר, עם משמעות של תורה, של פשט, של דרש, של רמז ושל סוד. אם הוא הכיל את עצמו מקודם, ויקרא אל משה וידבר השם אליו. מאיפה הוא דיבר? מאוהל מועד, שיחד מקום ושיוכל להידבר איתו. ואמר לו, אתה, אני מתגלה לך, היות שאתה הכנת את עצמך ואתה ראוי לכך, וכל ישראל אני אתגלה כאשר יקריבו את הקורבן שלהם, שיעשו את העבודה. וזו הדרך השלישית, המשובחת, להתקרבות האדם אל אלוקיו. לא אחרי, לא מספיקה הראייה, לא מספיקה השמיעה, כי אתה לא בטוח שאתה רואה נכון או לא רואה נכון, שומע נכון או לא שומע נכון. אחד רואה, שניים רואים אותו דבר, אחד רואה ככה, שלי רואה אחרת. באים שני עדים אל הדייל מעידים, כל אחד מעיד את מה שהוא ראה באמת, אבל הוא לא רואים אותו דבר, כי זה תלוי בעיניים, איך רואים, איך מסתכלים. אדם שומע ושני שומע, לא שומעים אותו דבר. תקחו אפילו את השיעור שלנו, תשאלו אחר כך את החברים מה שמעתם, כל אחד יספר לכם משהו אחר, כי כל אחד שומע לפי ההבנה שלו. אחרי הקריאה והשמיעה באה העבודה. בעבודתו יתברך לפי מצוותו, אנחנו בטוחים שאנחנו עושים את רצונו ומתקרבים אליו, וכל אחד ואחד לפי מדרגתו, וזו המטרה של כל עניין הקורבנות, של כל עניין העבודה, לעשות תחת רוח לקדוש ברוך הוא, כדי שישרה את שכינתו בתוכנו. ועשו לי מקדש ושכן בתוכם אני השם, במהרה בימינו נזכה מהמקדש מעט שיש לנו, כל בית כנסת, כל בית מדרש, להגיע למקדש שייבנה וייכונה במהרה בימינו להר הבית, במהרה בימינו, אמן כן יהי רצון. בבקשה אבי לזר. שנשארים במושג של חיי נצח. אנחנו אומרים בכל קידוש החודש, דוד מלך ישראל חי וקיים, ברכת הלבנה, בכל קידוש החודש של ברכת הלבנה, אין היום קידוש חודש בבדים, רק אנחנו מברכים את הלבנה, אומרים דוד מלך ישראל חי וקיים, חי וקיים, חי וקיים. זאת אומרת, אנחנו אמנם עוסקים בדבר זמני, כל חודש הלבנה נעלמת ונולדת מחדש, 24 שעות נעלם הירח מאיתנו, אבל במציאות אנחנו יודעים, מעינינו זה נעלם, אבל החיים הם נצחיים, כמו שדוד המלך חייו נצחיים, לכן אנחנו דוד מלך ישראל חי וקיים. וגם אצל יעקב אבינו נאמר, וגם אצל דוד, ויקרבו ימי ישראל למות, ויקרבו ימי דוד למות. לא נאמר שהוא מת, הימים שלו בעולם הזה, אבל לא העולם הבא. זאת אומרת ששרה שייכת לאותם ששייכים לממד הנצח, וכבר הזכרנו שחזל אומרים ששרה הייתה גדולה מאברהם בנביאות. יש מדרש מזעזע, אבל מאוד משמעותי, איך הלכה שרה מן העולם. אומרים שבא השטן ואמר לה, חס וחלילה, שהעקידה הצליחה ושאברהם אבינו שחט את בנו יצחק, חס וחלילה. והשם פתח את עיניה, אבל זה היה מעשה שטן שראה לה את הדבר הזה, עורר אותה, וראתה איש זקן גוהר על איש, האיש צעיר עם סכין בידו, פרחה נשמתה. אמא שזכתה לבן בגיל כל כך של זקנה, הגיעה לגיל 90, פתאום את הבן יחיד הזה צריך להקריב, זה דבר נורא. כמובן שכל זה היה מעשה שטן, ומעשה הקדוש ברוך הוא לא רצה את המוות של יצחק, רצה רק את הנכונות שלנו להקרבה. זה הרעיון העמוק של העקידה. שאנחנו מוכנים למסור את נפשנו על שמו יתברך, ומקווים שהוא לא ידרוש מאיתנו את זה. אז זהו העניין של שרה, שאברהם ושרה בכלל לא היו יחד. בדרך כלל, כשבגיל מבוגר, יש זוג יחד, ואחד מהם חולה, השני נמצא על ידו. פה כדמר, ויבוא אברהם לספור לשרה ולבכותה. כדמר, ויבוא, זאת אומרת, מאחד בא, מהר המוריה, הוא בא, אומרים חזל. זו הייתה הביאה. נמצאנו למדים, כמו שאברהם אבינו מידע עליו התורה, שהיה נביא, כך שרה הייתה נביאה, והיו לה את שתי התכונות העמוקות של הנבואה. הראייה הייתה ראייה אחרת, והשמיעה הייתה שמיעה אחרת. הראייה הייתה ראייה למרחק, כמו שנביא רואה, כמו שאמרנו, כבר שדיברנו על העניין של הראייה, של אברהם אבינו וישא אברהם את עיניו וירא את המקום מרחוק, מה ראה? ראה ענן קשור על ההר, הוא ראה ויצחק ראה ואחרים לא ראו, והעקידה כך גם שרה הייתה לראייה אחרת. ראתה למרחוק, אחרת היא לא הייתה רואה מה שהולך שם על ההר למעלה. היא גם הייתה שמיעה אחרת. אולי במדרגת השמיעה הייתה גדולה מאברהם. השמיעה, יש שמיעה ויש שמיעה. יש שמיעה חיצונית, יכול להיכנס באוזן אחת, לצאת באוזן השנייה. ויש שמיעה פנימית, הלב שומע. כך התפלל שלמה המלך לקדוש ברוך הוא, ונתת לעבדך לב שומע. לא רק האוזן צריכה לשמוע, הלב צריך לשמוע, צריך להיכנס פנימה. האור והקול הם שני מלאכי המחשבה המלווים אותה תמיד, כמו קול וחיזיון מנבואה. זה משפט מתוך המבוא לספרו הגדול של אבי מורי, הרב הנזיר הקדוש, זכותו תגן עלינו, בספרו קול הנבואה. יש פה עניין של, של, של שרה שומעת פתח האוהל. אברהם יושב ונושא עיניו ורואה פתח האוהל. מדובר כאן רבותיי על ראייה אחרת ועל שמיעה אחרת. באמת, פרשת השבוע עיקרה חיי רבקה וחייו של יצחק אבינו עליו השלום. חיי רבקה אמנו עליה השלום. רבקה באה במקומה של שרה. כל ימיה של שרה היה ענן קשור על האוהל. בברכה מצויה בעיסה, והנר דלוק מערב שבת לערב שבת. נסתלקה שרה, נעלמו כולם. כיוון שבאה רבקה אל האוהל, חשבו כולם. רבותיי, זה החיבור של שני העולמות, של העולם הזה ושל העולם הבא, של עולם הגוף ועולם הנשמות. יש לנו, כידוע, חמש מדרגות בנשמות, חמישה סוגים, נרן חי, נפש, רוח, נשמה, חיה יחידה. זה מדרגות גבוהות מאוד. ובגובה המדרגות כולם עומדים האבות הקדושים, שהם הנחילו לנו את מורשת הנצח של ברית האבות. הברית מתחילה מאברהם, יצחק ויעקב, משרה, רבקה, רחל ולאה, אבות האומה ואימהות האומה לנצח. גם מותה של שרה משמש דרך לקניין האבות בארץ ישראל, שהיא גם כן ארץ הנצח. אברהם אבינו בא אל בני חטא, מבקש מהם, שימעו לי ואגברה מתי מלפניי. זאת אומרת, מה שמדאיג אותו, פה אנחנו לומדים את היסוד של קבורה, זה היסוד הראשון של כל יהודי, יש מצווה אחרי 120, מצווה לקבור אותו, ולא להחליט להשאיר אותו ככה בלי לטפל בו. אין מצווה גדולה יותר מזה, חסד של אמת. בא אברהם אבינו, קודם הוא מספיד את שרה, אחר כך הוא בוכה. הסדר הנורמלי היה קודם לבכות, אחר כך להספיד. אצל כל בן אדם זה הסדר. שלושה ימים לבכי, שבעה למספד וכן הלאה. פה ההספד של שרה לא היה ההספד של שרה. זה היה ללמד את הילדים, את הנכדים, את הנינים, את כל דורות ישראל, איזה ערך היה לשרה. אז הבכי הוא בכי אישי. ההספד הוא הספד של כל כלל ישראל, כל השומעים שומעים אותו. מה הוא אומר אחרי זה? גר ותושב אנוכי עמכם. תנו לי אחוזת קבר עמכם וגברה ביתי מלפניי. זאת הוא רוצה להפוך מגר ותושב לאזרח, על איזה שיש לו אחוזה בארץ. מה הם עונים לו? אתה רוצה לקבור את מצחה? בקשה. קניין בארץ ישראל לא ניתן לך. אנחנו עם הארץ. אנחנו פלסטינאים, יש לנו את ארץ ישראל, מה אתה רוצה לקחת מאיתנו אותה? כל הדיאלוג שישנו כאן בין בני חטא ובין אברהם אבינו מסביב לנושא הזה. הם אומרים, לו אדוני ישמעני, נשיא אלוקים, אתה בתוכנו. אתה לא נפרד מאיתנו. במבחר קברנו קבור את מתיך. איש ממנו את קברו לא יכלה לחבר אתכם. ובעשה הקבורה בקשה, אבל זה נשאר שלנו, לא שלך. הוא לא מקבל את זה, אברהם אבינו. חוזר עוד פעם, הוא בדיפלומטיה, לא הגיע זמן המלחמות על ארץ ישראל. אז הוא משתחווה, והוא מדבר איתם בשפה רכה, ובשפה יותר קשה. שמעוני, וישתחו אברהם לעם הארץ, לבני חטא. מה זה עם הארץ? הם טוענים שהארץ שלהם. זה לא עם הארץ במובן אחד שלא יודע ללמוד תורה, זה לא שייך אצל גויים. אלא עם הארץ, העם של ארץ ישראל. הם היו עדיין מוחזקים, עוד לא הייתה ארץ ישראל, ארץ שלנו. תחילת הקניין של אברהם אבינו הייתה ההליכה לאורכה ולרוחבה של ארץ ישראל, ומעשה הקניין עצמו היה קבורתה של שרה אימנו. 400 שקל כסף, זה הרי מחיר מוגזם ביותר. 40 היה מספיק, לא 400. לא. זה לא קניין רק של אחוזת הקבר הזאת, זה קניין לנצח של עם ישראל בארץ ישראל. מוריי ורבותיי, לא יועיל לאף אחד. השמיים והארץ יכולים להתמוטט, דבר אלוקים יקום לעולם. זאת ארץ ישראל, היא שייכת לעם ישראל, יעלו לחברון, ייקחו את הקבר הקדוש של אבותינו, יש לנו שותפים. אילו היה רק אברהם אבינו ושרה אימנו, אז על אברהם לפחות יש להם איזשהו קשר, ישמעאל. ושרה לא. אבל זה אברהם ושרה, יצחק ורבקה, יעקב ולאה, לשם הם לא שייכים. והתורה הקדושה שהם בעצמם ונביאם אמר להם שזה, הוא לא בא לבטל אותה, אלא רק להוסיף עליה. כך אמר אותו מוחמד, אמר להם. מה זה עם חכבי הדת שלהם? מה, הם שקרנים, הם זייפנים, לא יודעים מה שכתוב בספרים שלהם, בקוראן שלהם. עכשיו נאמר מפורש, כי ביצחק יקרא לך שרה. ונאמר מפורש שביעקב הוא ישראל ממשיך את העניין. היו עוד ילדים לאברהם אבינו, אבל השושלת הממשיכה עם הזכויות של ברית האבות זה עם ישראל. עם ישראל בשלמותו, ארץ ישראל, ארץ ישראל בשלמותה. ישמעאל עשה תשובה, ויקברו אותו יצחק וישמעאל בנם, נתן לי יצחק ללכת קודם, למרות שהיה יותר זקן ממנו, כי הוא ידע את האמת. כך אומר רבנו אור החיים הקדוש. זאת אומרת שבסופו של דבר הם יעשו תשובה בני ישמעאל, יכול להיות להם אבא קדוש, אברהם אבינו. אבל עד שהם יעשו את זה, לצערנו צריכים עוד אנחנו הרבה לסבול, עד שהקדוש ברוך הוא ירחם עלינו בזכות אברהם אבינו ושרה אמנו, האבות הקדושים, האבות הקדושים, כל אויבינו יסופו מן הארץ, והשם ישליט בינינו אהבה ואחווה, שלום ורעות, ויברך את מעשה ידינו, ונזכה לקניין מחודש שלם בארץ ישראל כולה, מירושלים ועד חברון, מדן ועד אילת, ובכל גבולות ההבטחה שהקדוש ברוך הוא הבטיח לנו, אם ירצה השם בימינו בינינו, תיוושע יהודה וישראל ישכון לבטח, אמן כן יהי רצון. ובא לציון גואל, אמן כן יהי רצון.